שבוע טוב. נפתח בדברי חסידות. הבעל שם טוב מביאים משמו על הפרשה הזאת הרבה דברים העוסקים בענייני התפילה. והוא אומר, צוהר תעשה לתיבה. התיבת, פירושה של דבר, מילה. מילה נקראת תיבה. צריך, כל מילה של תפילה, צריך אדם להצהיר אותה. לעשות את המילה המושלמת, מהירה. כך צריכות להיות מילות התפילה. בוא אתה אל התיבה. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. שוב פעם, התיבה, הכוונה, כשאדם מתפלל, כשאתה מוציא מילים של תפילה מפיך, אתה צריך להיכנס כולך אל התיבה. אתה וכל ביתך, כל כוחות הנפש, כל מה שאתה, כשאדם עוסק בתפילה, צריך להיות כולו מרוכז בזה. וכל כוחותיו שוקעים בתפילה, נמצאים בתוך התיבה. בוא אתה אל התיבה, ולכל ביתך אל התיבה. בספר אור המאיר, מתלמידיו של המגיד ממזריץ, הוא ממשיך את הרעיון הזה עוד, ואומר שכשאדם ניגש להתפלל, אז הדבר הראשון, עוד לפני שהוא ניגש להתפלל, הוא צריך לקשר את עצמו עם כל הבריאה כולה. כלומר, להתבונן בכך שכל העולם כולו בריאה של ריבונו של עולם, ומכל דבר בעולם אפשר ללמוד יראת השם, כי כל דבר הוא בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, ורואים בזה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, את כוחו, את נפלאותיו, וממילא, על ידי שאדם מתבונן בכל הבריאה כולה, הוא רואה את כל הגודל האלוקי, ומקשר את כל הבריאה כולה אל מקורה, אל שורשה. ואחר כך, מתוך כך, מתוך שהוא מקושר, ובעצם כאילו מתרומם, על ידי כל ההתבוננות בנפלאות הקדוש ברוך הוא, והוא מחובר אל כל הבריאה כולה, ואז הוא פונה לתפילה. אדם שנמצא במצב כזה, שכל דבר שיש בעולם מעורר אותו לדבקות בריבונו של עולם, התפילה שלו היא תהיה תפילה מושלמת. כי אדם שעומד להתפלל, הרבה פעמים מצוי שאדם לפתע פתאום מסיח את דעתו מהתפילה בלי שלהרגיש, ואיזה כל מיני מחשבות אחרות שלא מענייני התפילה חודרות לתוכו, והוא שוקע בהם. לפעמים לא מרגיש זמן ממושך וכבר נמצא בסוף התפילה, לפעמים באמצע התפילה, לפעמים רק זמן קצר, אבל כל פנים זה דבר שכיח. למה זה שכיח? למה זה אפשרי הדבר הזה? אצל מי זה מצוי? אצל אנשים שיש נושאים אחרים בראש שלהם. אבל מי שכל מה שיש במציאות, הוא בעצם מדבר את דבר השם אליו, הוא לא יכול להסיח את דעתו מהתפילה, כי כל מה שהוא פוגש דבר אחר, זה שוב פעם מעורר אותו בעצם לאהבת השם, ולהכרת גדולתו, וליראת השם. כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה, כן? לצוות ליראת השם. מתי מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם לראה את השם. סוף דבר, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כלומר, וחז"ל מפרשים שכל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, את האלוקים יראה. דהיינו, כל העולם כולו הוא מכריח את האדם, הוא מביא את האדם לידי יראת שמיים. מפני שהוא רואה את גדולת הקדוש ברוך הוא מכל דבר שהוא פוגש במציאות. ואם כך אדם מסתכל על המציאות, היא לא יכולה להסיח את דעתו מעבודת השם. לא ייתכן שבשעת התפילה אדם יפנה אל מחשבות אחרות, בלי כוונה, פתאום יסיח את דעתו ומשהו יטריד אותו, כי הרי כל מה שהוא יפגוש, זה רק יורר אצלו את עירת השם ואהבתו, ואת הרצון להתפלל. אבל כשחסרה ההתבוננות הזאת, אז יכולים לבוא לידי הסך הדעת בתפילה. על כן, מה שנכון לעשות זה לפני התפילה, שאדם מכוון את כל מחשבותיו, לראות שבעצם כל הבריאה כולה, וכל מה שמתרחש בעולם, והכל זה בעצם הופעה אלוקית, והכל מעורר אותו ליראת השם ואהבתו, וממילא לפנות אל הקדוש ברוך הוא בתפילה. הפתיחה ברעיונות חסידיים. אנחנו נמצאים בתחילת הזמן, אמנם הקדמנו קצת לפני ראש חודש, וכבר בשבת שעברה כבר התחלנו, היינו כבר בישיבה, אבל עדיין בהתחלה. ופה על פרשת נוח יש מדרש תנחומה, שכאילו לכאורה הנושא הוא לא קשור ממש בפרשה, הוא קשור בעניינה של התורה, וכאילו הוא מתייחס להתחלת הזמן, זמן החורף שאנחנו עומדים בפניו, זמן ארוך של שקיעה בעולמה של תורה. וכפתיחה לזה צריכים להתבונן בעניינה של התורה, בגדלותה של התורה. ואומר המדרש לנחומה, אלה תולדות נוח, נוח. התברך שמו של המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבחר בישראל מ-70 אומות. כמו שכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ונתן לנו את התורה, בכתב, רישומו ברמז, צפונות וסתומות, ופרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותם לישראל. ולא עוד, אלא שתורה שבכתב כללות, ותורה שבעל פה פרטות. תורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט. ועל שבעל פה נאמר, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. הוא כתיב, ולא תימצא בארץ החיים. ומה היא לא תימצא בארץ החיים? וכי בארץ המתים תימצא? אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם. תאווה, כבוד וגדולה בעולם הזה. אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. וכך דרכה של תורה, פת במלח תוכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען, וחייצר תחיה, ובתורה תעמל. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. שנאמר, על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית. ואמרו חכמים, חכמינו זכרונם לברכה, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה, למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים, אלא על פי הדברים. דברים שבעל פה, דברים שבפה. וזוהי תורה שבעל פה שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, שהיא משולה לחושך, שנאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, אלו בעלי התלמוד, שראו אור גדול, שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם באיסור ויתר, בתאמה ובתאור. כלומר, דברים מבוררים. תורה שבעל פה ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. אגרה ביאר את הפסוק הזה, ארוכה מארץ מידה, לא הכוונה שהתורה בעל פה מידתה ארוכה מארץ. כלומר, היא גדולה מכל ארץ. אלא עמת המידה שמודדים את התורה, והעמידה בעצמה היא ארוכה מארץ. כלומר, כשאנחנו מודדים שטח גדול, אז יש, כשאנחנו מודדים שטחים קטנים, אנחנו לוקחים במטר, מודדים 1, 2, 3, עמת המידה היא מוגבלת. אנחנו מודדים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רואים את המידה. והמידה של התורה, עמת המידה של התורה, היא בעצמה המידה, זאת אומרת, במה שמודדים, המכשיר המדידה, הוא יותר גדול מארץ, והתורה שבעל פה היא בלתי גבולית. גדולה וגדולה וגדולה לאין ארוך. ועל כן, כדי להשיג את התורה, כדי לכבוש את התורה הגדולה הזאת, צריך מסירות. אין אדם זוכה, אלא אדם כי ימות במועל במי שממית עצמו עליה. כלומר, שהוא שוקע בתורה והכל כביכול מת חוץ מהתורה. והמדרש ממשיך. והוא אומר, מכיוון שהתורה היא כל כך גדולה וכל כך מחייבת, הקדוש ברוך הוא כפה על זה הר כגיגית. לא קיבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, ואמר עבדים מברחם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר, ולא משעה שאמר להם מקבלים אתם את התורה נו כולם ואמרו נעשה ונשמע, מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט, אלא אמר להם על תורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קינתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כאן המדרש תירץ קושייה, שמצד אחד חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית, מצד שני ישראל אמרו נעשה ונשמע, למה צריכים לכפות עליהם הר כגיגית? וכמה תירוצים נאמרו בדבר. המדרש אומר, על תורה שבכתב ישראל אמרו נעשה ונשמע, על תורה שבעל פה שהיא כל כך גדולה וכל כך קשה, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. עוד דבר מיישב כאן המדרש. פרשה ראשונה נאמר בה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובפרשה שנייה נאמר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתוב בכל מאודכם. למה? כי הפרשה הראשונה מדברת על לימוד התורה. לימוד התורה אי אפשר לקנות, אלא כשאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, בכל נפשו ובכל מודו. ומניין אתה למד שמדובר כאן, האהבה הזאת שמדברת על לימוד התורה, ומה כתוב אחריו? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, הלבביך. ואיזה זה? זה תלמוד שהוא הלב. ואומר, תלמוד שהוא על הלב, ואומר, ושיננתם לבניך, זה תלמוד שצריך שינון. ללמדך, שפרשה ראשונה שבקריאת שמע, אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה, כמו שכתוב בפרשה שנייה, והיה אם שמוע תשמעו ונתתם את ארציכם, זו מתן שכר של עוסקי מצוות, שאין עוסקים בתלמוד. ובפרשה שנייה, כתיבה בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתב בכל מאותכם, ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג, אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. כלומר, פרשה שנייה מדברת על קיום המצוות. פרשה ראשונה מדברת על לימוד התורה, שכולל לימוד תורה שבעל פה. ושם צריך, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כלומר, מסירות בכל מודיך, יש לזה המובן הכפול, גם בכל ממונך וגם בכל המאמצים שלך, עם כל הקשיים, מאוד מאוד מאוד, בכל מודיך, מאוד מאוד, בכל המאוד שלך. ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, לכפי שיש בה צער גדול ונידות שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה. לפיכך מתן שכרה לעולם הבא, שנאמר העם ההולכים בחושך,
ראו אור גדול, אור גדול, אור שנברא ביום הראשון, שגנזו הקדוש ברוך הוא למלא תורה שבעל פה ביום ובלילה. שבזכותן העולם עומד, שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איזה ברית שנוהג ביום ובלילה, זה תלמוד. כלומר, בעצם המדרש פה בא ללמדנו, לא, הוא לא בא להפחיד. שהנה, מי שהולך לעסוק בתורה, שידע שזה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי. אלא הוא, המדרש אומר שהתלמוד תורה צריך מסירות, אבל מי שמתמסר, זוכה בתורה. אבל צריך לדעת שכדי לזכות בתורה באמת, צריך להתמסר ולהקריב ולוותר. ומי שלומד את התורה עם התפנקות, לא יזכה בתורה כפי שצריך לזכות במדרגתה של התורה. מצד אחד, יש כאן ציור של מאמצים גדולים מאוד שדרושים כדי שאדם יזכה בתורה. מצד שני, אולי זה בעצם הצד היותר שצריך להיות מודגש, גדלותה של התורה, שאי אפשר לזכות בתורה בלי מאמצים גדולים, בלי התמסרות, בלי שקידה, בלי הידבקות, בלי מהפכה פנימית רוחנית שהופכת את המידות ושאיפתו של האדם היא כולה פונה אל ריבונו של עולם, אל התורה, אל הרוחניות, אל הקדושה. המדרש מדגיש לנו, יש כשאדם פונה אל התורה, רוצה לעסוק בתורה, הוא בעצם הולך לעסוק בדבר השם. דבר השם משתלשל על ידי תורה שבכתב, ואחר כך מדור לדור, על ידי חכמי ישראל, הולכים ומבארים את התורה. אבל כל הלכה, אפילו שהיא בא על ידי תלמיד חדש במשך הדורות, תלמידי חחמים, היא הלכה שבעצם יש בה אור השם. ואדם צריך לזכור שהתורה תמיד, כמה שהיא משתלשלת דרך דברי חחמים וביורם ופירושם, וזה התורה שבעל פה, שהיא בעצם תורה מבוארת על ידי חחמים, היא דבר השם. וכדי להיות מקושר בדבר השם, מוכרח אדם להתאים את עצמו למדרגה הזאת של התורה. ואם אדם לא מתאים את עצמו למדרגה הזאת של התורה, הוא לא זוכה באמת בתורה באופן פנימי, אלא באופן חיצוני. יכול להיות שיהיה לו ידע מסוים. יכול להיות שתהיה לו הבנה מסוימת. אבל זה לא התורה בעצמה. זה לא הנשמה של התורה. זה לא העצמיות הפנימית של התורה. כי התורה היא דבר השם. וכדי שאדם יהיה, שיזכה בהתחברות לדבר השם, הוא צריך להתאים את עצמו למדרגה הזאת, למדרגה של דבר השם, מדרגת התורה. המהר"ל מסביר את הדברים בנתיב התורה, ואומר שכשחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, שאין אדם זוכה בתורה, אלא אם כן הוא ענב, ותנאי לזכייה בתורה. על פי דברי חז"ל, כמובן. זה מה אומר המהר"ל. הוא מסביר שלא נחשוב שזה דבר טכני. שאם אדם ענב, אז הוא מקשיב לדברי רבותיו, אז הוא, אם הוא לא מבין, הוא שואל. אדם שגאה, הוא לא מקשיב, הוא לא מתעניין במה שרבותיו מלמדים. הוא לא, אם יהיה לו דבר בלתי מובן, לא יהיה לו נעים לגלות שהוא לא מבין. וממילא לימודו הוא לא יכול להתפתח בלימוד, אם אין לו את הגישה הזאת של הפיחות ושל הענווה ושל ההתבטלות ושל הרצון ללמוד. זה דבר חיצוני. באמת, אומר המהר"ל, הענווה היא תנאי פנימי, שמי שיש בו גאות, אז הוא מגושם. והתורה היא בלתי גבולית. וכדי שאדם יזכה במדרגתה של התורה, הוא צריך להתקרב למדרגה הזאת, עד כמה שאפשר כמובן, על ידי שהוא יתרומם למדרגה הבלתי גבולית של התורה. וזה הענב. שהוא מבטל את עצמו מכל וכל, והוא כשלעצמו מהו, וכל מהותו וכל עניינו של האדם, הוא מכיר בעובדה שהריבונו של עולם ברא אותו, כל כוחותיו, כל כישרונותיו, הכל מת השם. וזה לא מחליש את שמחתו בעצמו, אלא שאם הכל מת השם זה דבר נפלא, יוצא מן הכלל להיות בריאה של הקדוש ברוך הוא, עם כוחות שריבונו של עולם נתן לו, עם יכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והוא בטל אני כשלעצמי מה אני. וכשאדם מבטל את האישיות שלו לחלוטין, אז הוא נהיה בלתי גבולי. הוא כשלעצמו כלום. ואז ממילא מתאים למדרגתה של התורה. ונמצא שמידת הענווה היא מידה כזאת שמרוממת את הנפש, את המציאות הפנימית הרוחנית, להיות מתאימה לתורה, ואז אדם יכול לקנות תורה. וכן שקידה. שקידה בתורה. כמו שחז"ל אומרים, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורף. במי אתה מוצא סדרי תורה? במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש. רבא אמר, במי שמשחיר פניו עליהם כעורף. כלומר, שחורות, זאת אומרת משכים עוד בעוד לילה, כשעוד יש חושך, שחור, ומעריב עליהם בבית המדרש. הוא נמצא תמיד בבית המדרש, הוא לא רואה את היום. הוא משכים, הוא מעריב, ונמצא כל היום בבית המדרש. באדם כזה אתה מוצא סדרי תורה. כלומר, שקידה. אפשר להבין את השקידה כמעלה חיצונית, מי שיותר ישקוד בתורה, לומד יותר זמן, ממילא הוא זוכה יותר בכמויות. פשוט משקיע יותר זמן, אז משיג יותר הרבה בתורה. אבל באמת הדברים הם הרבה יותר עמוקים. השקידה היא מראה דבקות. אם מישהו את כל זמנו הוא מוסר לתורה, אז ממילא הוא יוצא שהוא שייך אל התורה, ושהוא מקשור במהות של התורה. זה לא דבר של שהוא יכול יותר זמן ויש לו יותר כמויות של תורה יכול לזכות על ידי זה, אלא הוא זה מהותו, זאת עצמותו. וכשאדם לומד תורה לפרקים, או לא בשקידה הגדולה שהוא יכול לשקוט, זאת אומרת שיש לו עוד דברים בראש. זאת אומרת שהוא לא מחובר לגמרי לתורה. וזה מעכב בקניית התורה. כי בשביל לקנות את התורה צריך אדם להיות כולו בטל בעולמה של תורה. הענווה זה שקידה, וגם התכונות של האופי. אומר המדרש, אמר אבונה, מהי דכתיב חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוקים. אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. איכא דאמרי, כחיה שמסרחת אכילתו, תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. זאת אומרת, אדם לא משקיע באכילה. הוא בא, חוטף, אוכל, לפני שהדבר הזה מוכן לאכילה. חיה דורסת ואוכל. חיה דורסת, פירושו של דבר, היא לא מחכה עד שהיא הורגת את הבהמה, את הבעל חי שהיא אוכלת אותו, היא שמה את הרגל עליו, ומתחילה לאכול אותו חי. זה זללנות. החיה מהרת לאכול. או חיה מסרחת ואוכלת. לא אכפת לה לאכול דבר גם כמיושן, מקולקל. אין לה את הרגישות הזאת. והיא אוכלת גם דבר שמקולקל. אם אדם, האוכל לא מעסיק אותו. הוא מזדרז לאכול, אין לו, לא מתעכב ולא עושה הרבה הכנות, ושם טעמים וכל מיני טיפולים כדי שהאוכל יטעים ויפה וכדומה, משקיע בכל ההכנות לאוכל. זה לא טקס כזה שהוא עובד סביבו הרבה. זאת אומרת שהצד החומרי לא מעסיק אותו. זה לא רק עניין של זמן, שבמקום שהוא אוכל, אנשים רגילים לאכול 3/4 שעה, הוא 10 דקות גומר את האכילה והולך ללמוד. זה הרוויח למעלה מחצי שעה, ואם זה בארוחת בוקר, ואם זה בארוחת ערב, זה מצטבר, ובמשך הימים זה עוד מצטבר, ואז אדם יכול להרבות בלימוד התורה ולהוסיף עוד הרבה תורה. זה בוודאי נכון. זה גם חוסך זמן ומאפשר לאדם ללמוד יותר תורה. אבל יותר מזה, היחס עם אהבת התורה ממלאה אותו כל כך, שהדברים האחרים מתפילים אצלו. יאכל ככה, חם או קר, יותר מתוק, פחות מתוק. זה לא הדבר שהוא משקיע בזה. מפני שיש לו דבר אחר שעושה אותו מאושר. מספרים על איזה תלמיד חכם גדול אחד, שהוא ראה גוי ברחוב, גוי שמן. אז הוא שאל, מאיזה תוספות הגוי הזה ישמין? הרי אפשר להשמין רק מלימוד, לא? זה עושה נחת, זה עושה לאדם, אבל הגוי הזה לא למד אף תוספות, אז איך יכול להיות? מאיזה... כלומר, אם אדם, התורה ממלאה אותו, אהבת התורה, והוא שמח בתורה, ומתרומם על ידי התורה. וזה מה שממלא אותו. והדברים האחרים החיצוניים, האוכל, ההנאות אחרות שבעולם, הם לא תפסות את המקום. אז אדם מדבק בתורה דבקות גדולה מאוד. ואז אדם יכול באמת לקנות קניין שלם בתורה. אלה דברי חכמים. אנחנו צריכים להבין אותם באופן הנכון כמובן. אם אדם ייקח את הדברים באופן הקיצוני, וראשית כל עצם ההסתכלות הזאת תבהיל אותו, מפני שהוא חושב שהוא צריך הכל לוותר בשביל התורה, ועדיין הוא לא מבין את ערכה של התורה, ועדיין היא לא ממלא אותו באותו העושר והתענוג והסיפוק שהתורה בעצם יכולה למלות. אז הוא מרגיש את עצמו במצוקה. שהוא צריך לוותר על כל כך הרבה דברים בשביל התורה. הוא לא יודע אם יש לו כוח לזה. זה מפחיד, אולי מייאש. אבל חז"ל בעצם באו להגיד לנו שאדרבה, התורה היא כל כך נפלאה, שיכולה להיות תחליף נהדר לכל ענה שיש לאדם בעולם. שאדם יכול להגיע למצב כזה שהתורה ממלאה אותו כל כך, שאר הדברים הם נעים תפילים וחסרי ערך לעומת התורה. ולכן ממילא השקידתו הולכת וגוברת. וההתייחסות שלו לדברים אחרים היא לא מעסיק אותו. הצד הרוחני שהוא העיקר שבאדם, הצד הנשמתי שהוא עיקרו של האדם, זה הדבר היותר חזק אצלו. הצד הקשר עם ריבונו של עולם, הקשר עם הגדלות של השפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולמו על ידי התורה ועל ידי המצוות. אז אדם לא נבהל מזה שדורשים ממנו כל כך הרבה לוותר, אלא הוא מאושר שמציעים לו הצעות אלטרנטיביות כל כך נפלאות, שיש עושר עוד יותר גדול מלאכול ומהנאות העולם, ויש עושר שאפשר להגיע איתו למדרגות נפלאות אדירות שאין כמותם, וכל ההנאות של האדם בעולם הן טנטנות ואפסיות ביחס לעושרו של האדם העוסק בתורה. כך צריך להבין את הדברים. וגם צריכים להתקדם בשקידת התורה וביחס לתורה בהתאם לכך, ככל מה שאדם יותר מבין, דרכה של תורה, וצריך להבין את הדברים האלה, לזה חכמים מתכוונים אותנו, מתכוונים לכוון אותנו. להבין שהתורה יכולה למלות את האדם ללא שיעור. אחר כך, מתוך כך, כשאדם באמת יתמלא בעולמה של תורה, איזו תקופה מסוימת באמת יוותר בצורה מקסימלית על דברים אחרים, אחר כך יש עוד שלב, שמתוך שהגדלות התורנית של האדם, הוא גם רואה את היופי שיש בכל, בהופעות החיים, מבחינה הזאת שדבר השם מופיע בכל דבר ודבר. והוא יכול אחר כך להרחיב את התבוננותו בענייני החיים מתוך הקודש, מתוך התורה, מתוך עליונותה של התורה. אבל איזה תקופה מסוימת יש מקום שאדם באמת ישקע בעולמה של תורה וישקיע עד כמה שאפשר את המרב, ואז הוא משתנה ונהיה לאדם אחר. אבל המטרה הגדולה הזאת היא צריכה להיעשות בצורה כזאת שאדם יציג את עצמו, יציג לעצמו את המטרה הזאת באופן כזה שזה לא יביא אותו לידי איזה לחץ פנימי ופחדים ומתחים שבסופו של דבר הם יכולים לגרום נזק. איך למצוא את הדרך הזאת שאדם מצד אחד ישקיע המון המון מאמצים, יוותר הרבה, ומצד שני לא ייכנס ללחץ ולעצבנות ולתחושה שאם דבר מסוים הוא לא עשה, אז יכול להיות שהוא הרס לו את הכל וכדומה, שזה קורה לפעמים אצל בני תורה, שהם מרוב רצון פנימי של לשקוד וללמוד ולהידבק, אז המתח הזה הוא גורם להם עצבנות ופחדים, ובסופו של דבר לפעמים מתחים כאלה שמפריעים להם בכלל ללמוד. ובמקום להתקדם בלימוד, עוד הסיפה הזאת שהיא כל כך מתגברת, היא מונעת את האדם להצליח. שקידה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו לא מדברים שקידה שתגרום לאדם שהוא ייפול מכוחותיו, ויגיע למצב כזה שעל אפיסת כוחות. אפיסת כוחות יכולה להיות פיזית ויכולה להיות רוחנית, זאת אומרת שהרצון שלו כאילו מוצע עד הקצה האחרון, והוא כבר אין לו כוח לרצות. לא באופן לא בריא צריכים לעבוד את זה, אבל צריך לשאוף להגיע כל אחד לפי מה שהוא למקסימום שהוא יכול בשעה הזאת, ומחר יכול להיות שהמקסימום יעלה ומחרתיים עוד. כלומר, זה תהליך, שבוע כזה, שבוע עוד יותר, תהליך, שנה, עוד שנה וכדומה, אבל להגדיל את השאיפות. כי באמת אפשר, אם אדם יודע לנצל את הזמן, הוא יכול בתקופה של חצי שנה של חורף להספיק פי שניים, אם הוא החליט למצות את כל הכוחות. כשאנחנו מדברים על שקידה, אנחנו לא מתכוונים רק שקידה של כמויות של זמן, גם שקידה של איכות, שאדם עמל בתורה, מתאמץ להבין את הדברים, מתאמץ לזכור אותם, לשים לב אליהם, לתפוס אותם, לסדר אותם לעצמו, להשקיע עמל של תורה. ואז התוצאות יכולות להיות הרבה הרבה יותר גדולות, כמו לפי גודל המאמץ, כך אחר כך יש התוצאות. וכפי שאמרתי, כפי גודל המאמץ, כך גם יש דבקות יותר וסייעתא דשמיא, לא רק הצלחה חיצונית אלא קישור אמיתי פנימי לתורה, לריבונו של עולם, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם עוסק בתורה, הוא צריך לדעת שכשהוא עוסק ומדבר את דבר השם, באותו רגע יש לו חיבוק נפלא אל ריבונו של עולם. שמה שהקדוש ברוך הוא מלמד לישראל, זה הוא מוציא עכשיו מתוך פיו. ועל זה נאמר, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. כלומר, כאילו באותה שעה, הפה שלו מחובר כביכול, עם פה אל פה אדבר בו. אם כביכול פיו של הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. הפיות כביכול מחוברים. כביכול באותה שעה אדם מחובר אל דבר השם, מחובר אל הגדלות האלוקית. וכשמבינים את הגודל הזה של לימוד התורה, ועוסקים באמת בהתבוננות בגדולה של העיסוק בתורה, כמו ללמוד נתיבות עולם, נתיבת תורה, תפארת ישראל, זה במערל ובמקומות אחרים, כן, אורות התורה וכדומה, ראשונים, אחרונים, שמעמידים אותנו על הכרת ערכה של התורה, אז ממילא כמובן כל לימוד התורה מקבל את הגודל שלו, את העומק שלו. הרמב״ם בסוף הלכות טהרה, מקוואות, טומאה וטהרה, הרמב״ם אומר שהטהרה במקווה היא גזירת הכתוב. כי אדם יכול להתרחץ, אם זה עניין של נקיות, אפשר להתרחץ בעוד דרכים אחרות, ולאו דווקא בדרך הזאת של טבילה במקווה. אבל התורה גזרה שאדם נטהר כשהוא טובל במקווה. ומזה אבל אפשר ללמוד גם, אומר הרמב״ם, רעיון, שכמו שהטבילה במקווה, כשאדם טובל במים, הוא נטהר, ומתומתו, אותו דבר כשאדם טובל במי הדעת, כלומר שאדם שוקע בתורה, ולאדם יש כל מיני מחשבות ודעות ואופעים ותכונות שהם יש מקום להיגמל מהם, להיטהר מהם, כשאדם טובל במי הדעת בתורה, הוא ניתר מהמחשבות האחרות, הוא כאילו, זה הופך אותו לאדם אחר, כי התורה נותנת לו את הכיוון של התורה, את הדעתה של התורה, וכל הדעות הנפסדות האחרות, שלא ממקורם של תורה, מתבטלות. יש כאן איזה גדר של צבילה. ואנחנו יכולים להמשיך על פי דברי הרמב״ם, שאם יש דמיון של צבילה במי הדעת לצבילה במקווה, אז מקווה אדם טובל, אבל לא להישאר שם כל הזמן עם הראש בפנים. יש כאלה, ראיתי חסידים שרוצים ככה להיעדר בטבילה במקווה, הם שוהים כמה שאפשר יותר בתוך המקווה. אבל בכל אופן זה צריך להיות בגבול, כן? לא להישאר שם שעות בתוך המים, בלי שיהיה כולו מחוסה במים. צריך אחר כך לצאת. אולי במובן מסוים יש גם את העניין הזה של טבילה במי הדעת. שיש תקופה מסוימת שאדם צריך, תקופת הישיבה, לטבול במי הדעת, ואז כולו מוקף בתורה בלי שום שיעור, בלי שום חציצה. אם הוא מצליח לטבול טבילה כזאת במי הדעת, שיש איזו תקופה שמה שמעניין אותו זה רק דבר השם, זה רק עולמה של תורה, זה מה שמעניין אותו. לא מעניין אותו שום דבר אחר, אישי, דברים אחרים. אחר כך, מתוך כך, כל העניינים האחרים שיש מקום לעסוק בהם, הם כבר באים מתוך עולמה של תורה. לא צריך להיות שקוע במי הדעת בלבד, כמו שאני אומר, לתמיד. יש עבודת השם במצוות, יש יגיע כפיך כי תאכל, יש מקום לשילוב צרכים אחרים שהם על פי דבר השם, כלומר על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, שלא סידר הקדוש ברוך הוא כך שכל עם ישראל הוא כל הזמן יעסוק רק בתורה. אמנם רבי שמעון בר יוחאי הוא סבור ככה, אבל רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, לא, זה לא מתאים לכולם. אולי יחיד, יש ודאי יחידי סגולה שזה מתאים להם, אבל אבל לא לרבים. אבל לכולם מתאים לשקוע במי הדעת איזה תקופה, ואחר כך, מתוך כך, כל החיים מהירים באורה של תורה. ואז אדם יכול לאכול וליהנות, אבל הנאה שלו היא כבר הנאה רוחנית. היא הרבה יותר גדולה מהנאת עונג שבת. אדם יכול לאכול וליהנות מהמאכלים, ויכול ליהנות עונג שבת. הוא נהנה לא, מפני ש... לא רק מפני שהאוכל טעים, מפני שעכשיו זה אכילה של מצווה, זה אכילה של שבת, והטעם של האכילה של שבת הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר גבוה, הוא הרבה יותר טעים, מאשר הטעם של עצם הדג הזה, או הבשר, או התבלינים שאדם אוכל בשבת, שזה גם טוב, אבל מדרגות, חזה לצרופה, הטעם העיקרי זה טעם של המצווה, טעם של הקדושה, וזה גם נותן טעם בטעם, וגם לזה, וגם הדברים הגשמיים מקבלים את המשמעות שלהם. לא שאנחנו באים על ידי ההסתכלות הזאת לבטל הכל ולומר רק תורה ושום דבר בעולם אין, כי ריבונו שלם ברא את כל עולמו, וריבונו שלם נתן את כל הרחבת החיים ואת כל היופי של החיים. זה הכל מאת השם. אבל הזכירה שהכל מאת השם, והדבקות ברבונו שלם מתוך כך להתעסק בכל ענייני העולם, זה עניין, זה נותן לכל העולם את המשמעות האמיתית שלו. ולכן על כן דרושה תקופה מסוימת שאדם ישקע בעולמה של תורה שקיעה גמורה. סיפרתי אולי שרב אברום שפירא סיפר לנו כאן לא פעם, שהוא, היו לו כמה שנים קצרות, שנתיים, שלוש, אני לא זוכר כמה הוא אמר, שנים מספר, מצומצמות מאוד, שהיה כל כך שקוע בישיבה, שזה עשה אותו לבן אדם אחר. ומאז והלאה, הוא לא היה כמו, לא היה באותו מדרגה של השקיעה, לא היה אפשרות כל כך כל הזמן, אבל זה שהיה, זו תקופה מסוימת כולו, מעולמה של תורה, והתמלא בזה, זה עשה אותו. מן מה שאנחנו אמרנו שקיעה במי הדעת. מה גדולה שעומדת בפנינו, בתקופה גדולה שאנחנו נמצאים, תקופה של עקבתא דמשיחא, של חבלי משיח, של אורו של משיח שכבר הולך ומאיר. והדברים היותר גדולים שיכולים לפעול בעולם זה בעצם מכוחה של תורה. אנחנו דרכנו שאנחנו מכוחה של תורה צריכים לפעול את מהלכי הגאולה. אבל ככל שזה יהיה באמת מכוחה של תורה, מעוצמות גדולות של תורה, המהלכי הגאולה כמובן יותר יופיעו, לא מנותקים על ידי לימוד התורה מכל המתרחש, מכל הוויית המציאות של הדור שלנו, של התקופה שלנו, אלא אדרבה, דווקא מתוך גודל האחריות, דווקא מתוך התחושה שאנחנו נמצאים בתקופה גדולה, מיוחדת, שדורות על גבי דורות לא זכו לה. תקופת ביניים כזאת, תקופה של התנוצצויות גדולות של אורה של גאולה, ועדיין גם סיבוכים של המשכיות של הגלות שלא נגמרה, איזה מורכבות כזאת של אור וחושך משמשים בערבוביה. והגודל של התקופה הוא דווקא מחייב להעמיד אנשים גדולים, אנשים ענקים, אנשי רוח ענקים, שיעירו את אורה של תורה, של התורה, תורת ארץ ישראל, של התורה הגואלת, של התורה השלימה, של תורה שכוללת בתוכה את ההלכה ואת האגדה, את העיון ואת הפלפול ואת הפנימיות, את כל עולמה של תורה. וזה בית המדרש שאנחנו משתדלים המשך של בית המדרש של מרן הרב, שמשתדלים להקיף את חלקי התורה, ושתהיה תורה שלמה וגדולה, ולא כפרטים אנחנו עוסקים בתורה, אלא כחלק מכל האומה כולה. ומתוך כך גם הפעולה של הלימוד שלנו היא לא פעולה פרטית, אלא פעולה שפועלת על כל הקישור שלנו עם כל המהלך של התקופה. אשרינו שאנחנו זכינו לזה. אשרינו שאנחנו יושבים בבית המדרש וזוכים לאורה של תורה, ומבינים את הגודל ואת החשיבות של עניינה של התורה. זה הפתיחה שנמשכנו מתוך דברי המדרש, כפי שאמרתי, המופיע בפרשת נוח, פרשה הראשונה בדרך כלל של חודש חשוון, שזה החודש שבו מתחילים את תקופת החורף, תקופת הלימודים של החורף. יהי רצון שהתקופה הזאת תהיה תקופה גדולה, ושכל המשאלות הגדולות של כולנו, של כולכם, ואני יודע שכל תלמידי הישיבה חפצים באמת למצות את הזמן בצורה יותר גדולה ויותר נפלאה, ואף אחד לא רוצה שהזמן ילך ויתבזבז. לא כולם מרגישים שיש להם את כל הכוחות לעשות את הדברים הללו, אבל כולם יש להם את הרצון לעשות, והרצון זה העיקר. והכוחות צריכים באמת ללכת במדידה נכונה של הכוחות, כפי שאמרנו, לא בקיצוניות, לא בעצבנות, אבל גם לא לוותר על מה שכן אפשר. ובעזרת השם, נעלה מעלה במעלות התורה, והשם יהיה בעזרנו, ונזכה להאיר אורה של תורה, ושתתפשט אחר כך על כל המרחבים.